על דברים שרבי יהודה הלוי עוסק בהם בחצי, מפסקה מימי במאמר שני. למעשה זה דברים שמפורטים בצורה, בווריאציה נוספת, בתחילת מאמר שלישי, לגבי היחסים לפי תפיסתו של רבי יהודה הלוי. ובאמת זו השאלה ביחס לתפיסות עולם לסיגופים. אני רק רוצה לשים ברקע שתדעו שבתקופת חכמי ימי הביניים, השאלה הזאת של היחס לגוף והיחס לחומר הייתה, בואו נגיד, לא פשוטה, ודווקא אצל לא, סליחה, זה חצי שנייה היחס לזה, יש שסבורים שהוא קשור לכל מיני השפעות אפשריות של העניין. אני כן אומר שבמידה מסוימת הפילוסופיה בכלל בתפיסה הדואליסטית שהיא העצימה, זאת אומרת אצל הפילוסופיה, גם אצל אריסטו, גם אצל אפלטון, המתח הזה בין חומר ורוח או בין צורה וחומר או בין אידאה וחומר, לא משנה מה, יצר מצב שמבחינת התפיסות עולם הפילוסופיות, אני אוהב תמיד לומר את זה לשלבים, שהחומר הוא הפך להיות פח הזבל של כל הבעיות של הפילוסופיה. זאת אומרת, אם יש מקריות, זה קשור לחומר. אם תלמדו רמב"ם, מורה נבוכים, חלק שלישי, אז הרע קשור למה? יפה מאוד, לחומר. בקיצור, לא נחה דעתם של הפילוסופים שרצו להתעצם בדברים המוחלטים, קבועים, יציבים, בצורות, ברעיונות, באמת. וממילא כל דבר חומרי זכה לאיזשהו מידה כזו או אחרת של גנאי. ואפילו הביטוי פסיכוסומטי, אתם מכירים את הביטוי הזה, שמעתם על זה, כן? יש נוהגים, כן, להם כאב ראש כשהם צריכים, יש להם כאב בטן כשהם צריכים. כי הסיבה לזה, הסוציולוגים אומרים זה שכשאתה אומר שכואב לך הלב, אתה לא מקבל חופשה מהעבודה. אם כואב לך הראש, כואב לך בטן, אתה מקבל חופשה מהעבודה. אז אנשים למדו שכאב לב צריך לעבור דרך הראש או דרך הבטן. אבל סתם כאב לב, כואב לי הלב, כואב לי הלב. זה לא. כאב לב זה קרדיולוגים בלבד. בקיצור, פסיכה זה הנפש, סומה זה הגוף. כי ברור לכם, פסיכוסומטי, נפשי גופני, ברור. אבל מילה סומה, סיפרו לי יודעי דבר, כלומר יודעי דבר של יוונית, שהמילה סומה זה מלשון כלא. שהיה תפיסה, שמשתקפת תפיסה רעיונית בהתייחסות לגוף ככלא, שאדם קלו בגופו, הגוף הוא סך הכל כלא. נכון, נורא יפה, נורא יפה, באמת נורא יפה, רעיוני רוחני. מלא, תבינו שגישות שהן מבטלות או בזות לחומר ולצרכים החומריים של האדם היו נפוצים אצל כל הרוחניים. לא שכולם היו רוחניים, היו מעט שהיו רוחניים, אבל אתם יודעים שהנושא הזה של התנזרות וכו' וכו', אנשים שהם חובבי קרבת השם, או בכל שפה אחרת או בכל דת אחרת, אז מלא היחס לעולם הגופני הוא נחות יותר. למשל, גישה מאוד מאוד ברורה בכיוונים דומים מופיעה בחוגנו הידוע ופורסם, אולי לא, אז עכשיו, רבינו בחייה אבן פקודה, בעל חובות הנבואות, רבינו בחייה זקן, שמעתם על האיש, שמעתם על ספרו. יש לו בספרו שהוא ספר חובות הנבואות, ספר חשוב מאוד, מאוד מאוד מדגיש את חוכמת המצפון, לא במובן המודרני של ימינו, אלא החוכמה הצפונה, את אותו עולם פנימי רוחני של האדם, שהוא מרכזו של האדם, חובות הלבבות, בסדר? זה משהו שבעצם הוא נמצא רק ברשות היחיד של האדם, בתוך תוכחי עצמו. הוא הרבה פעמים מביא את הפסוק במשלי, מים עמוקים עצה בלב איש, איש תבונות ידלנה. הדברים מצויים ברשות היחיד בפנימיותו של האדם, והאדם צריך לדלות מתוכו את כל מה שיש בתוכו, וזה העולם הרוחני שלו, שהוא ודאי נעזר באמצעות שכלו של אדם, אבל כל זה נמצא בתור חובות הלבבות, החוכמה הצפונה, הוא קורא לה בהרבה מאוד מקומות. זה לא כך, הוא כתב בערבית, זה התרגום לעברית, בסדר, אני לא יודע איך הוא קרא לזה. אבל החוכמה שהיא צפונה, היא צפונה בתוך האדם, בפנימיותו של אדם, בעולם הרוחני שלו. וכל העולם הגשמי הוא מקבל, איך נגיד, ערך משני. בסדר? לא נחה דעתו עד שהוא כתב את שער הפרישות. ששער הפרישות זה באמת אותו התבודדות, היה נושא מאוד מאוד מרכזי. הוא נושא מאוד מאוד מרכזי בחובות הלבבות, וכדי להתבודד אתה צריך לפרוש. ובפרק האחרון של שער הפרישות, שהוא השער התשיעי, כמעט השער העשירי של הדבקות בכלל, שזה השער האחרון של חובות הלבבות, אז הוא עוסק בשאלה הזאת של הפרישות, ממש פרישות. ואז הוא מסביר לנו ככה, שיש הפרש בין הפרישות של קדמוננו, שזה חנוך, נוח ואברהם ויצחק. מעניין מאוד, נראה שגם רבי יהודה הלוי חנוך הוא דמות, כן, למה כתוב, והתחלך חנוך את האלוקים ואיננו, כי לקח אותו אלוקים, כן? אז תמיד אנחנו חושבים שאיננו, הכוונה היא, יכול להיות שפשוט הוא מת, רק כתוב ואיננו, כמו במודעות, פלוני אלמוני איננו, אתם מכירים את ה... איננו זה דרך נעימה להגיד שהוא מת, אבל לא כתוב שהוא מת, לכן לחנוך יש איזשהו מעמד מיוחד, פשט המקרא, ואיננו, מה איננו? מת. אבל לא כך כתוב על האחרים בסביבתו, אז לכן זה בעיה. בכל אופן, נחזור לענייננו, ושהוא אומר, היו קדמוננו ואנחנו, הם, היה שכלם זך ויצרם חלש, ובעצם נפשותם היו נמשכות אחר שכלם, והיה להם מספיק מעט מצוות ומעט פרישות. למה? כי הם היו רוחניים מלכתחילה, והיצר לא היה להם. אבל אתם יודעים, במרוצת הדורות הוא מראה איך כל הזמן היצר גובר והחומר גובר, ולכן מה צריך לעשות כל הזמן? הוא מסביר למעשה שריבוי המצוות נועד להחזיר אותנו למה? לרמת פרישות. כן? וכשהם ירדו למצרים, אז כבר היה צריך להוסיף להם מצוות. לגויים לא אכפת לנו שהם יתבהמו. אל תפרסם את זה, אל תקליט את זה. אבל זה העמדה. העמדה, ודאי אצל רבי יהודה הלוי, הם לא מוזמנים לדבקות כזו באל. הם מוזמנים להיות בני אדם. כן. אבל לא נביאים. אנחנו נראה שאצל רבי יהודה הלוי, דווקא זה שהנבואה נמצאת במקום כל כך מרכזי, משנה את התמונה בצורה משמעותית. אני רק רוצה לתת רקע, בסדר? הרקע הוא שנניח בעל חובות הלבבות, שזה בערך אותה תקופה, פחות או יותר, יש מגמות מאוד ברורות שבעצם כיוון שהם ירדו למצרים, הוסיף להם הבורא מן המצוות השמיות, דווקא השמיות, כי השכליות זה כולם, זה אוניברסלי. מוסיף להם מצוות שמיות, כדי לגרום להם פרישות. וכאשר כבשו את ארץ כנען, אז מה? צריך כמובן מהר, מה? עוד מצוות. כאשר כבשו ארץ כנען והכניסו בה והתענמו בטובה, ביקשו המזון והסמוך לו, ומתרו עם האכל משתה והמשגל והבניין, וכל אשר נוספה הארץ ישוב, מתי? עם הכניסה לארץ. נוסף השכל חורבן, זה ביטוי מפורסם מאוד של בעל חובות הלבבות, כל שנוסף הארץ, יישוב, נוסף השכל חורבן, זה עם הכניסה לארץ, זה לא אחר כך. כמו שכתוב בתורה, פן תאכל ושבעת, ובתים טובים תבנה וישבת, וכו', ורם לבביך, וכו', ושחרת. יש כאלה שמצטטים, ורם לבביך, ושחרת. בקיצור, וכל אשר נוספו התאוות חזרו, נחלש השכל והתאחר מהשיג ההיצעה הנכונה, והצטרכו על פרישות חזקה, יעמדו בה כנגד חושיהם. וכו'. אוקיי? אז יש מגמה של הגברת המצוות ובתוך מגמה של מה? של פרישות. בסדר, זה ברור, פרישות ממה? מהחומר בכל מה שכרוך בו. זה בעל חובות הלבבות. גם הרמב״ם אומר דברים שיש איזה סברה כזו ש שהמושכל הראשון יצטייר שחורבן הנפש בתיקון הגוף ותיקון הנפש בחורבן הגוף. אז היו כאלה רצו להגיד שזה קשורים לתפיסות גלותיות וכולי וכולי וכולי, אף על פי שבעל חובות הלבבות לא אומר שזה תפיסה גלותית, זה דווקא תפיסה של כניסה לארץ, כפי ששמתם לב, כן? אבל היו רצו להגיד שבאמת זה תולדה של הגלות, ששם באמת הנזיר, יש הרי מחלוקת כבר בגמרא, אם נזיר הוא חוטא או נזיר הוא קדוש, כן? אתם יודעים שזה בדיוק מתח, ברוך השם שאנחנו חיים בין המתחים האלה. מה שמעניין אותנו זה לראות מה העמדה של רבי יהודה הלוי. אני רוצה כמובן לטעון שזה קשור לזה שהוא רבי יהודה הלוי, בסדר? זאת אומרת, לאו דווקא שהוא הלוי, אבל זה שזה קשור לכל התפיסה הכללית שלו. מה שמופיע אצלנו בכמה מקומות, זה מופיע פה בספר, למי שיש טקסטים אז כדאי להסתכל בפנים. תראו פסקה נון במאמר שני, אם אנחנו משתמשים בתרגום של אבן שמואל, אז זה בעמוד עין ה'. ואומר, התורה האלוקית לא הבינתנו בסיגופים. מלכתחילה התורה לא מעוניינת לסגף אותנו, אלא מה? זה לא המטרה. המטרה של התורה היא לא סיגוף. לפי בעל חובות הלבבות לא נכון, בהחלט כן. בסדר? פרישות, פרישות, סיגוף, יש הבדל. סיגוף זה ככל שכואב לך יותר אתה יותר מזדקך, פרישות זה לפרוש, לא להיות, לא למשך אחרי החומר, זה קצת שונה, אבל בכל זאת. אתם יודעים שבנצרות יש בהחלט סיגופים, שהיה מנהג שכל מיני נזירים להלקות את עצמם עד זוב דם. היו מסדרים נוצריים כאלה, היו מסדרים של דרווישים, מוסלמיים כאלה. יש מסורת אנושית כזו של, כמובן זה פונקציה שתחתה ואז גם כן תעשה את זה, זה איזשהו הכתב והשוב. בכל אופן, לא הבטלנו מסגורים כי נתנו את המידה הנכונה בצוותה עלינו לתת לכל כוח מכוחות הנפש והגוף את החלק המגיע לו בצדק. זאת אומרת, יש פה איזושהי תפיסה שיש כוחות שאדם צריך, והכל אלוקי, כל מה שקיים באדם הוא אלוקים, מלא השאלה היא שאלה של מידה, שאלה של שיעור נכון. בלי אשר, וגם של איזונים נכונים, כן? כשאנחנו אומרים איזונים נכונים, זה כמובן מזכיר לנו שוב את הרמב״ם על הדרך האמצעית. מכירים את הרמב״ם על הדרך האמצעית? זה השילוב הנכון, לא לטעות, לא לקצה זה, לא לקצה זה, אלא משהו שהוא מאוזן, העולם המאוזן. כי העדפת הכוח אחד מביאה להזנחת כוח אחר, אדם הנוטל צד כוח התאווה נחלש בו כוח המחשבה. זה נכון, הוא לא מסתייג מזה. ולהפך, אם יש רק מחשבה, אין תאווה, השאלה אם זה האופטימלי, אם זה המאוזן. עכשיו אני רוצה להגיד משהו חשוב, תבינו. אילו היינו יותר חושבים שהמפגש של האדם עם האל הוא פונקציה של מה שנמצא מעל כתפיו של אדם ובין שתי אוזניו בחלק למעלה, אוקיי? בסדר? אם זה היה האזור המרכזי שבו אדם נפגש עם האל, באמצעות מה? השכל. אז מאוד חשוב לנו שיהיה כמה שיותר שכל וכמה שיותר יכולת שכלית. אבל כיוון שרבי יהודה הלוי אומר שאדם נפגש עם האל באותה דבקות שיש לו בעניין האלוקי, נכון? אתם זוכרים שזה העניין? ושבעצם מה שמוביל לדבקות בעניין האלוקי הוא מרכז הקומץ הרבי יהודה הלוי, עובר מהכוונה לאן? למעשה. אדם, כוונתך רצויה, אבל מה הבעיה שלך? זה מה? מעשיך אינם רצויים. זאת אומרת, יש איזושהי נוסחה של שילוב של כוונה ומעשה שהיא יוצרת את מה? את הדבקות. והדבקות היא פונקציה של התנהלות נכונה במציאות. התנהלות נכונה עם כל החיים, גם עם המעשים, גם עם הכוונות וגם עם, עם המעשים. אז ממילא תבינו שזה דוחף אותו למקום אחר. הוא לא יכול להגיד שהכי חשוב זה מה? השכל. כי עם השכל, כדי להיות בשכל, אתה תצטרך להתרחק מהעולם או להתרחק מהחיים, אתה לא תוכל להיות דבק באלוקים חיים, כי אתה חייב לתת ביטוי לכל כוחות החיים שקיימים בך. זאת אומרת, אני רוצה לטעון שהעמדה הזאת היא נגזרת מהעמדה הבסיסית שלו, או הם קשורים זה בזה. ברגע שהמודל שלך הוא אדם חי עם כל כוחות חייו הדבק בעניין האלוקי, אז ממילא אתה, יש לך פתח לתת מקום לכל כוחות החיים שקיימים באדם. לא רק פתח, אלא הכרח. אתה לא, ברגע שאתה לא שמת את השכל כמדיום הראשי וכל דבר צריך לשרת את העצמת השכל, נפתחים פתחים לדברים אחרים. אוקיי? זה ברור. וזה, לכן, כל הנוטה לצד הניצוח, להתנצח, נחלש בו צד אחר. ממילא, אורך הצום אינו אפור, עבודת אלוקים אצל האדם אשר תאב אותם מועטות וגופו חלש, כי הוא בעצם לא כל כך צריך את התום, זה מקצין משהו אחד. להפך, אדם כזה, שוב, כדי לקבל אדם שלם, חי, מאוזן, צריך לחזק את גופו למען ישוב לאיתנו. ואף, מיעוט רכישת קניינים, שאדם לא יהיה בבעלים על כל מיני, כן? אינו עבודת אלוקים אצל מי שהרכישה מזדמנת לו בלא הגיעה ואינה מבטלת אותו ללימוד החוכמה למעשה הטוב. מותר לך להיות עשיר אם אתה לא שקוע בלהיות עשיר. אם זה בקלות, אתה רק לוחץ סנד ושלחת הוראה ורכשת ומחרת ולא כל היום. ובייחוד אם אדם זה מטופל בבנים והוא לא חושב שהוא יתפרנס מקצבאות, כי אחרת מה זה משנה, או אם בדעתו להוציא ממונו לשם שמי. להפך, לאיש כזה ריבוי הרכישה נאה יותר, כדי שהוא יוכל באמת לממש את הדברים. כללו של דבר, שלושה הם יסודות עבודת האלוה על פי תורתנו. זה לא התרגום היחידי, יש לך אנשים פה בטח עם תרגום אחר. מה כתוב בתרגום השני? כי זה נורא יפה לכתוב יסודות עבודת השם לפי שיטתנו, כי מה הוא שם שם? היראה, אהבה ו... השמחה. זה דבר נפלא. יש לכם נוסח אחר של תרגום?
כי תורתנו נחלקת בין היראה והשמחה.
נחלקת, אתם שמים לב, זה נחלקת. כלומר, יש לנו שלוש אפשרויות, שלוש מחלקות. תורתנו נחלקת, ובאמת גם רבי יצחק שאלת, בתרגום שלו, העדיף את התרגום נחלקת, כי כנראה זה יותר מילולי. נורא יפה מה שהוא עשה, אבן שמואל, זה יותר טוב. אבל כנראה לא כל כך מדייק. נחלקת, פירושו של דבר, יש שלושה ערוצים. הוא אפילו לא אומר שלושתם שווים. כשאתה אומר שלושה יסודות עבודת האלוה על פי תורתנו, אתה נותן משקל, ואני שמח על כך, כן, היראה, אהבה ומה? והשמחה. עכשיו תשימו לב, היראה ואהבה כולם יודעים. כן, אין דבר, היראה ואהבה זה לא חידוש. נכון, כולם יודעים שהמוטיבציות הראשיות לעבודת השם זה או מאהבה, עובד מאהבה, עובד מיראה. מכירים את זה? בחזל מופיע הרבה. אהבה ויראה, נכון? זה ברור. דרך אגב, זה לא רק בעבודת השם. כל דבר שאדם עושה, עושה אותו או מאהבה או מיראה, כן? זה ברור לכם? אדם עושה כי הוא רוצה או כי הוא מפחד מההשלכות אם הוא לא יעשה. מכירים משהו שלא עושים בגלל זה? טוב, יש חידוש היום של האנשים המשועמים, סתם. זה חידוש גדול לעשות דברים סתם. כן? זה צרה צרורה. כשאנשים דברים עושים סתם, זה לא יראה ולא מאהבה, צרה צרורה. אם הייתי עכשיו דרשן גדול, הייתי דורש את זה שקשור לעמלק, אבל לא חשוב. זה אשר קרחה. דברים קורים. הם לא מכוונים, לא אהבה, לא יראה, סתם. סתם לא לשמה. בסדר? אבל זה נשים בצד. עיקרו העניין, שיש אהבה, ואין ספק שהחידוש הגדול של רבי יהודה הלוי פה, זה שהוא מכניס בין חלקי העבודה, או בין יסודות העבודה, את מה? את השמחה. עכשיו תשימו לב שוב. אם אנחנו במוקד של התפיסה שלנו זה מה? נבואה. אין הנבואה שורה אלא מי? חכם, גיבור ועשיר. ומי הוא העשיר? שמח בחלקו. אוקיי? איך? ויהי כנגן המנגן ותן החלב רוח השם. נכון? אתם זוכרים את זה? אז יש משהו שהשמחה, אתה לא יכול להיות נביא אם אתה לא חי. זה לא עובד ככה. הנביא יש לו דמות אחרת לחלוטין מאשר חכם. והשאלה מה אתה שם בתור המודל שלך היא שאלה מאוד מאוד רצינית. כיוון שרבי יהודה הלוי הולך על נבואה, אז ממילא הוא הולך על כוחות חיים יותר מלאים. לכן גם כן, בסוגריים כבר דיברנו על זה, לא יודע, השנה, אבל שבעצם, עצם זה שיש פה דו-שיח, דיאלוג בין שני בני אדם, ולא יש רק איזה התכוונות מיילים בין שני מיינדים, כן? היו את המחשבות שלי, המחשבות שלך, לא הם מדברים, זה דיאלוג. אדם שלם עם כל כוחות החיים מופיע פה מולנו. אז כלל של דבר, שלושה יסודות עבודת האלה על פי תורתנו, היראה והאהבה והשמחה. כן, שהיא מעבר לשתיהם בעצם. היא התקרב אל... מה זה השמחה? השמחה מבטא באיזשהו תחושה שאתה משתייך לדבר. היא התקרב אל אלוהיך בכל אחת מאלה. ואכן בכניעתך בימי התענית לא תקרב אל אלוה יותר מאשר בשמחתך בשבתות ובימים טובים. כלומר, אין עדיפות לסקפנות. אין עדיפות לתעניות על שמחה בשבת. אבל יש פה תנאי נורא יפה. אי שמחה זו באה מתוך מחשבה וכוונה. ופה יש חידוש, תראו, עושה, קיבלנו את השמחה בתור תוספת, אבל יש לזה תנאים מעניינים. כי כשם שהתחנונים צריכים מחשבה וכוונה, כך גם השמחה, בדבר אלו מצוות צריכה מחשבה וכוונה. זה כבר יותר מסובך. הרבה יותר קל לשמוח סתם. שמח, שמח. אבל למרות שיש כאלה בעלי חסידות, היו אומרים ש... תשמח, יצא מזה דבר טוב. כשאדם שמח הוא מאיר פנים, כשאדם שמח הוא... יש לזה... כן, בעלי חסידות, היו אומרים, משנכנס אדם, אדר מרבים בשמחה. משנכנס אב, מה? מעטים בשמחה. מה כל השנה? לא מרבים ולא מעטים, אבל שמחים. זה לא שפתאום מתחילים לשמח בראש חודש אדר, כי יש הלוכל. יש הלוכל להרבות. באב יש הלכה למעט, אבל צריך קצת שמחה חייו, אחרת אדם לא יכול לחיות. אז צריך כוונה. למען תשמח במצווה עצמה, מתוך עבדך למצווה עליה, ותכיר מה מאוד היטיב לך בה, וכאילו, עכשיו שימו לב, מה המוקד פה, מה זה המצווה, ומה זה, כאילו באת לביתו כקראו לשולחנו ומן אמר. ותרגיש את הקרבה. מה זה? אתה אורח רצוי שהוזמנת לשולחנו של המלך. תראו, השימוש במשל הזה נועד להדגיש שזה לא שהוא משתף אותך בוורטים הפילוסופיים שלו, או בודק את בקיאותך בהם, או זה לא עניין שהוא מזמין את שכלך וגם הגוף ככה בתור דחליל שיביא את השכל פנימה בתור האריזה של ההר דיסק שלך. לא, אתה מוזמן כאורח, והחוויה היא חוויה של הזמנה ומפגש ואינטימיות עם אדם שלם. ונתן שבח על כך בפיך ובליבך. ואם תעלה על עזותך במצוות אל מדרקת הזמר והריקות, תשימו, תראו מה הולך פה. משהו ממש פריילך כזה, חי. הוא ממש מזמין אותך לשירה. עכשיו, תבינו, יש לנו גם שירי יין וחשק של רבי יהודה הלוי. שמעתם על זה, אני משאר. יש שירת הקודש רבי יהודה הלוי, פנטסטי. יש גם שירת החול. כן עלינו. זה ברור. אז אתה יכול להגיד, טוב, זה רבי יהודה הלוי ששירת הקודש זה... לא אמרתי שירת חשק. גם זה יש קצת, ויש לו לפעמים התלבטויות. אתם רואים שהוא אדם חי, סוער, משורר. מה זה משורר? משורר זה מישהו מנסה לגעת בחיים. מישהו שמתחיל מתוך החיים, מישהו מאוד מאוד בתוך החיים וחי מתוך המציאות הזאת, שהוא חי מתוכה, הוא מביא לידי ביטוי. אשרינו שזכינו גם לרמב״ם, שלא כתב שירים, אבל כתב משנה תורה. באמת. אבל אני צריך להבין ש, 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 שכשאדם יש פה תפיסות עולם אחרות מופיעות פה בפנינו. לא שלמשל שאלת המינון והשיעור והמידה הנכונה גם אצל הרמב״ם קיימת. גם אצל הרמב״ם יש הסתייגות מדברים קיצוניים. אבל לא עד כדי... כתוב ש, שאתם יודעים, דווקא הרמב״ם, יש לכם רמב״מים פה? איפה מופיע הרמב״ם לגבי ריקודים? שמחת בית השואבה, נכון? אתם זוכרים משהו כזה? יש רמב״ם? במחשב הכתבים איפה להסתכל פה. העבודה. אני חבל לחפש. העבודה, מה? העבודה ש... משהו. שנייה אחת. קורבנות, שנייה. הלכות חגיגה. למה לא? ככה. לא, זה לא זה, שני אחת. עבודה שישמח. לא, יש עבודה שישמח, לא? כן, הולך. מה?
לא.
שמחת בית השואבה, זה צריך להיות. שמחה גדולה יתירה, זה כן יכול להיות יש לכם? לא שווה זה, זה בזמנים אולי. כי הקורבנות עצמם, לא, שמחת בית השואבה זה בזמנים.
טוב,
כאן,
נעודה.
שאין שם שמחה גדולה,
מופיע
מופערה, לשמח לבנים.
כן, 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 איפה זה?
מילה.
מילה אחד בפרק ב'. זה זמן. שעה, כן, זה גם אפשרי. מגילה איזה פרק? זה לגבי פורים. זה נושא אחר, אני לא מדבר, לא התכוונתי לזה.
שוב. גם לולב וחטי.
לולב, כן.
לולב וחטי יותר.
נכון. נכון סוכר, כן. הנה, אוקיי. כתוב שם ככה. אף על פי שכל המועדות, י' ב', אף על פי שכל המועדות מצווה לשמוח בהן, בחג הסוכות הייתה מקדש עם יום שמחה יתרה, שלומר ושמחתם לפני השם מלכם שבעת ימים. כיצד היו עושים? ערב יום טוב וכולי, כל התיקון הגדול. מצווה להרבות בשמחה זו. שמחת בית השואבה, בסדר? זה הלכה י' ד'. ולא היו עושים אותה עמי הארץ וכל מי שירצה. אלא גדולי חכמי ישראל, ראשי הישיבות והסנהדרין והחסידים והזקנים ואנשי מעשה, הם שהיו מרקדים ומספקים ומנגנים ומשמחים במקדש מי חג הסוכות. אבל כל העם ואנשים ואנשים כולם באים לראות ולשמוע. השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה ובאהבת האל שציווה בין עבודה גדולה היא. וכל המונה עצמו משמחה זו ראוי להיפרע ממנו, שנאמר תחת אשר לא עבדת השם לוקחה בשמחה ובטוב לבב. וכל המגיס דעתו וחולה כבוד לעצמו מתכבד בעיניו במקומות אלו, כלומר כל מי שמרגיש זה פסניש, לא מתאים לי שאני נקרא חוטה ושוטה. רב ציודה בשמחת בית השואבה, כשהיה רוקד, כשמישהו היה שואל אותו אולי יושבת בצד, הוא תמיד מביא את הרמב״ם הזה, שהוא לא רוצה להיות חוטה ושוטה. ועל זה הזהיר שלמה ואמר, אל תדע לפני מלך, וכל השפיל עצמו ומקל גופו במקומות אלו, הוא הגדול והמכובד העובד מאהבה. וכן דוד המלך לישראל אמר, ונקלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיניי, ואין הגדולה והכבוד לשמוח לפני השם שנאמר, והמלך דוד מפזז ומחרקר לפני השם. מה שכתוב בהלכות מגילה, זה באמת כתוב שלהעדיף מתנות לאביונים וסעודה, מתנות לאביונים על הסעודה. זה רמב״ם אחר, גם הוא חשוב, אבל זהו זה. טוב, אז יש ברמב״ם, אבל ראיתם עדיפות עליונה למי? לראשי ישיבות, ו... אנחנו נבוא לראות ולשמוע. בכל אופן, אצל רבי יהודה הלוי אנחנו מוזמנים למעגל. זה ברור, זה אחרת. אז יש פה מה העניין? כתוב ככה, אם תעלה על זרם מצוות אל מדרגת הזה מרקוד, יהיו לך גם אלה עבודת האלוקים, ואף על ידם תדבק בעניין האלוקי, אך גם דברים אלה לא מסרתם תורתם מדי האיש ואיש, כי אם קבעה שירו לכולם. ופה יש את הטענה המרכזית, כי אין זה ביכולת האדם תקן תקנות לכל אחד מכוחות הנפש והגוף כראוי לו, כמו שירו המלוכה ועבודה ראוי לו. לכן כל הדברים צריכים לבוא באיזשהו מינון שנקבע מלמעלה, ולכן הדברים האלה הם מלכתחילה נתונים להדרכה האלוקית. בואו עכשיו תעברו לרגע, או לשני רגעים, בואו נראה, לתחילת מאמר שלישי. בסדר? ונראה את המקבילות, מה שנקרא. אז בתחילת מאמר שלישי, זה היה יהודי שנפטר השנה, פרופסור יוחנן סילמן, יהודי תלמיד חכם רציני מאוד, כתב על עריכת ספר הכוזרי דוקטורט, גם יצא ספר בהוצאת... בר אילן, והוא מראה שבעצם הספר גם הוא נאסף וחובר. אז תראו מה שמעניין פה במאמר שלישי, אין פה איזה הקדמה של המלך כוזר ששואל ועל זה משיב לו רבי יהודה הלוי, כן? בסוף יש כאן, ואתה מבקש לך כי נעבור על תיאור עובד האלוה לפי דעתכם, ואחר כך נשאל לך טענותכם לקראים. הוא נותן פה מתווה שלם לכל מאמר שלישי, הטענות על הקראים ממש נמצאים בחלק האחרון של המאמר. אז בכל אופן, מה הוא מתחיל? עוד פעם, אין הוא פורש מן העולם. כלומר, העובד האלוה מבחינתנו הוא לא פורש מן העולם. עד שיהיו למסע על העולם והעולם למסע עליו, ואינו מואס בחיים שהם אחת הטובות שישפיע האלוה עליו. עכשיו תשימו לב, הטיעון הוא מאוד מעניין. אתה לא יכול לכפור בטובה שהקדוש ברוך הוא מיטיב איתך, נכון? ולכן אם אני תופס שעצם החיים זה טובה, אז לחיות זה לכתחילה, לא בדיאבי. עם כל מה שכרוך מה לחיות. זה הקדוש ברוך הוא כיבד אותך בזה. ויותר מזה, לא המזכירם כחסד ברואה את מספר ימיך המלא, שלה במה אני המלא. וערכת הימים. להפך, אוהבו את העולם ואת אריכות הימים. עכשיו אני מזכיר למי שלמדתם, נכון? שכשהוא אומר שם, בסוף מאמר ראשון, כשהוא שואל אותו לגבי אי הזכרת עולם הבא, אז הוא אומר לו שבעצם אם כולם שואפים לעולם הבא, והעולם הזה הוא נבח מי יודע מה, איזשהו פרוסדור נוראי, אז בעצם מי שכל כך מבין מה יש בהישארות הנפש, הוא חייב לשאוף למה? למות. נכון? למה הוא חייב לשאוף למות? כי הוא רוצה להגיע כמה שיותר מהר, להיגאל מהצרות הצרות שיש. שמעתי מדברים כן. תמיד אני אנסה להניע אותם מזה קצת, אבל תמיד מצליח, אבל ברמה העקרונית, איזושהי תפיסה רוחנית של עולם הבא, ותפיסה מאוד מאוד פרוסדורית של עולם הזה, פרוסדור, נכון, אם זה הדרך היחידה, צריך לעשות מה שאפשר לעשות פה, הבדיחת המפורסמת שתמיד אני אוהב לספר אותה זה שואלים את הכומר בתא הוידוי, שואלים אותו, טוב, מה זה עולם הבא? זה אומר, זה עושר נצחי, אבל בוא נדבר על דברים מסמכים יותר, כן? והוא אומר, כל אלה שמדברים על העושר הנצחי הזה של עולם הבא מעדיפים להמתין איתו כמה שיותר, בסדר? עושר נצחי, עושר נצחי, אבל בואו נחכה קצת באוילם אז, כן? אז הוא רומז פה לזה. להפך, אוהבו את העולם ואת אריכות הימים, הוא לא רץ מהר לעושר הנצחי הזה, שהרי הם המקנים לו את העולם הבא. אז פה זה הנוסח הפשוט של מה? התקן עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס למה? לטרקלין, זה זה. אבל שם הוא אומר, לא, כיוון שבפרוזדור יש אפשרות מה לעשות, לחיות חיים של דבקות בעניין האלוקי. הוא אומר, עם ישראל לא מחכה למוות, והוא לא אומר, נמות ונראה, אלא הוא אומר, נחיה ונראה. נראה כי אפשר לראות ולדבק בקדוש ברוך הוא גם איפה? בתוך העולם הזה. זה העיקרון שהוא אומר שם סוף מאמר ראשון, למה לא מוזכר עניין העולם הבא בתורה? הוא אומר, לא מוזכר עניין העולם הבא בתורה, בגלל שמוזכר עניין הדבקות בעולם הזה. והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוקים. זה מה שמוזכר פה. אמנם, עכשיו תראו איזה מעניין מאוד. איזה הרפתקה בכל זאת יש לו. כי בכל זאת הוא בימי הביניים, בכל זאת רוצים להגיע לאיזשהו שמימיות. רוצה הוא להגיע למעלת חנוך שנאמר בו, והתהלך חנוך את האלוקים. או למדרגת אליהו. למה הוא רוצה? להיפנות נזכי העולם הזה ולתחד עם חברת המלאכים. כלומר, הוא לא יהיה לבד. עם מי הוא יהיה? מי יהיה בסביבה שלו? מלאכים. שאז לא יחש ביחידות ובמדידות, כי הוא בחברת מלאכים. כי היום מוצא לו צוות במלאכים. להפך, מצטער היה להימצא ברוב עם. כי תחסר לו בתוכם ראיית מלכות שמיים. אלא אם כן הוא היה כמובן מעולי רגלים, שאז היה לו מלכות שמיים על הארץ. שאימה היא לא צריך לא למחל לא משתה. לכן לאנשים אשר כאלו ראה בדידות הגמורה הגדולה מזאת. זה אנשים מסוימים כאלה. עלה ומתאבים למוות כבר הגיעו מדרגה שאין להם מדרגה למען למען שקראו לעלות אליה. והנה החכמים המתפלספים, שהם תמיד בנבר לפינה, אוהבים גם הם את הבדידות לשם זיכור מחשבותם. שוב, לא לשם דביקות אלא מה לשם מה? שוב, ראיתם פה העיקר זה להשחיז את השכל. שעל ידי זה הם יכולים להוציא בקשיים הרגיונים מסקנות נכונות. תראו, אתם רואים? חריף מאוד ההבדל. אני לא שם, הוא אומר. ועל אלה תעלה בידם האמת, כי האמת היא השורש למפגש, לא המפגש הוא השורש לכל דבר אחר. בכל אשר תשארו להם ספקות בהם. אך אם זה מקשים לפגוש תלמידים, טוב, גם אני מבקש. שיביאו אותם אל מחקר נוסף, אל חיזוק הזיכרון. זאת עם הדרגה סוקרטס והדומים לו, כי סוקרטס באמת לא אכפת לו למות, כפי שאתם יודעים, על סופו. העיד סופו על תחילתו, ולא היה אכפת לו, כי הוא באמת ביטל את העולם הזה. הנכונות שלו, ואפילו הוא גמה את סם המוות בשלוות נפש, כי הוא... אבל אלה להם כי מיחידי סגולה שכיום אין תקווה להגיע למדרגתם. אתם זוכרים מה שאמר בעל חובות הלבבות? היו יחידי סגולה, חנוך, הם היו צריכים פחות סיגופים. כלומר, אבל פה זה הפוך. אמנם בהיות השכינה שורה בארץ הקדושה לאומה המסוגלת לנבואה, נעצרו שם אנשים שפרשו מן העולם שחנו במדברות. אולם הם התחברו לדומים להם, לא היו מתבודדים לגרמה, היו להקות נביאים. גדולה מזאת, הם מחזקים אתכם בידיעת התורה ומצוותיה ומקרבות דרגה היעי האלוקית בקצועה ותרה, אלה היו בני הנביאים. אולם מזמננו עם קומנו אנו, והיום מרבה על חובות הלבבות, מה צריך לעשות להגביר את מה? את הפרישות. ובקרב המזה כשאין חזון נפרץ, כשחומה נקנית מועטת וחומה עובדת נהדרת, כל המשקיע עצמו בפרישות של נזירות מכניס עצמו ביסורים חולים נפשי וגופני. איש אשר כזה יראו בפניו דכדוכי החולאים. אפשר יהיה לה, זה ישתקף בו. אך בני אדם יחשבו לדכדוכי ענווה וכניעה, וכך יהיה לשבוי המואס בחיים מתוך שהוא כך במעשריו ויסוריו הגופניים, לא מתוך שהוא מוצא הנאה בבדידות. יש סכנה. שאנשים לא ממש, אם אתה לא נהנה בלהתבודדות, אתה לא עושה אותה נכון. אם אתה מרגיש בודד, להרגיש לבד זה עניין אחד, להרגיש בודד זה עניין מסוכן. לכן, ואחד, כיצד לא יהיה כדבר הזה, הרי אדם זה לא דבק באור האלוקי עד שימצא בו את חברתו כנביאים. לא זה שהוא מלא, הוא מרוקן, הוא מחוסר הכל. וכן לא הגיע לחומות שאדם מוצא סיבוק בשוגותו בהן ואין מתנו את כל ימיו כפילוסופים. נניח איש כזה, איש זה יראה אלוקים ובחסיד, אבל אוהב הוא לשוחח מלוקה ביחידות, לעמוד ותכנן להתפלל לכל תרמים והגשות שאפשר לו לזכור. אז אפשר אולי את זה הוא ימלא את חייו. אשר תחילות חודשות לא נמצא בנענקים לימים מאותים כל זמן שחדשות, ומנה שנעשות שגרון פיו, אין נפשות פעלת מהן, ואין בזה יסוד, לא לכניעה ולא לכניון נפש. כך הוא נשאר יומם ולילה, מצב נזות ממנו סיפוק צורכי הטבעיים, ראייה, שמיעה, דיבור, פעולה, אכילה ושתייה, וחיים משפחה, בקשת רבה, וכולו, בסופו של דבר העסק הזה הוא יסתגף ולא יגיע לשום דבר בעל. הלא יוסיף, אני קורא את השורה האחרונה, יוסיף להתרחק מן האלוקי שאליו ביקש להתקרב. אז מה כן? אז הוא אומר, מה זה מעשה החסיד? זה שמושל בכל כוחותיו, שנותן לכל כוח את הדבר המתאים לו, וזה מה שבעצם מופיע פה בהמשך. החסיד הוא המושל, אני קורא פסקה A, והוא שולט בעצם בכוחות הנפש שלו. ואם עכשיו אנחנו קצת נמשיך הלאה בעמוד 9א, בסדר? בסדר? יש לכם? ואחר, במעבר בין קוף לקופה, לאחר כל הכנה הזאת מעורר כוח רצון את כל האיברים המשמשים אותו לעשות מלאכתם מתוך זריזות, חריצות ושמחה. וכך יעמדו ולא יתעצלו בשעה שעליהם לעמוד, וישתחוו כשצאו להשתחוות, וישבו בעת, בהגיע את הישבו בעת, יגיע את שבעה, ותן להם ביטות בגרבית אבל אדונה, והידיים נעמוד מטלן תוך בקנה אישה ראותה, והרגליים שוות בעמידתם, וכל האיברים יעמדו כאילו ביראה ופחד לעשות צום מנהיגם, לא יחוש בכאב ובנזק מגיע להם, כי הכל מונהג על פי ההתכוונות של האדם. אשר לשון של חסיד שווה היא בכל המחשבה, כלומר אין הבדל בין אחד בפה ואחד בלב. ואינה מוסיפה עליה, המצאה שאין תפילת חסיד כדבר מנהג ובהרגל כשירת הזזיר והטוקי, לכל מילה מחשבה אימה וכוונה בה, בדרך זאת תהיה שעת התפילה לחסיד כגרעין הזמן הפריו, פה זה תפיסה מאוד מעניינת לגבי התפילה, זה לא הנושא שלנו. שעת השעות תהיינו לא כדרכים הולכות לשעה זו שלווה ומצפה, כי אדם מתדמה אל העצמים רוחניים מתרחק מן הבאמיים, כשם שהיו שלוש עיתות עצמם בכל יום פרי יומו, ולא כך אלו יום השבת לפי השבוע וכו'. והפאנץ' ליין פה, וכל עבודת החסיד עימה בשמחה ולא בכניעה כמו שבארנו למעלה. ולמעלה זה הפסקה שראינו קודם וכו'. אז אתם רואים פה... למה הוא סותר את עצמו?
קודם הוא אמר שיש
אהבה ויראה ושמחה.
הכל לשמש.
אני חושב שאהבה ויראה ושמחה הם לא אותו דבר. ובאמת אהבה ויראה עם איזשהו מוטיבציות ראשיות, שמחה היא משהו שבעצם מאפיין את המצב של מלאות. וזה בעצם מה שהוא רוצה להגיע. בואו תעברו לפסקה י' א'. זה בעמוד קופחת, קופתת. אני לא עוסק פה עכשיו בנושא של הברכות שמעצימות את המודעות ומעצימות את ההנאה, שזה פרשה מפני עצמה אצל רבי יהודה לוי. תראו פה בעמוד קופחת. אין ספק שבדבר שאהבה לאלוה והיראה שחיפשת. יש לכם בפסקה האחרונה בעמוד הזה, כן? נכנסות בנפש האדם די קיום המצוות האלה, ובתנאי שיקמן לפי השיעור שנתנה בהן תורה, ואז תשימו לב, שוב הנושא הזה של המידה הנכונה, כי שוב, כיוון שאנחנו בונים על כך, שמה? שהמידה הנכונה, המעשים הנכונים חייבים לבוא מעת האלוה, כן? זה העיקרון הכי בסיסי שלו. כוונתך הרצויה, מה שאדם יכול להביא מעצמו, מה אדם מביא מעצמו? זה את ההתכוונות. מה הוא לא יכול להביא מעצמו? כלומר, הוא יכול להביא מעצמו, אבל זה לא רלוונטי, זה מה? מה המעשים שיובילו להופעת העניין האלוקי בארץ? הנוסחה הנכונה להופעת העניין האלוקי בארץ, זה חייב לבוא ממי? מהקדוש ברוך הוא בעצמו. לכן המידות והשיעורים המדויקים של המעשים שיביאו את הדבקות הזאת, הם לא בידיו של אדם. מה שבידיו של אדם זה להביא את ההתכוונות שלו, להביא את מה שיש בו לטובת העניין. אז מה הוא צריך לעשות? לעשות, לקיים לפי השיעור שנתה בהם תורה, לבלתי ויהיה שמחה בשבועות, בשבועות ימים טובים, למדרגה שאלה מביאים השחוק והתאבות והבטלה ובתור תפילה ואיזונה כי מצווה עלינו. ובד תביאהו היראה, שוב כל דבר צריך את האיזונים, להתייאשות מן המחילה והסליחה. כי כשאדם מרוב יראה הוא בעצם לא כל כך מאמין שיש אפשרות שיהיה טוב, אז על די כך שיהיה אדם בפחד בכל ימה ויעבור על מצוות השמחה בחלקו שמצטווין עליה במעמה השרחתה בכל טוב אשר נתן לך השם לוקח. כלומר, להיות שמח זה משהו מאוד מרכזי. ועל זה זה ימעט השבח שאדם השמח על טובת האלוה, כי השבח הולך אחר השמחה. כלומר, באמת, כשאתה שמח, אתה אומר, וואו, זה ממש עשה לי טוב, שכוח. בסדר, לא כל כך נהנית, לא כל כך שמחת, לא כל כך זה, אתה לא מלא בהודיה. ואז יתקיים בו, אם אתה לא, תחת אשר לא עבדת, השם לוקח על סליחה ותאו לבב, ועבדת את אויביך. אז צריך את המידות האלה. כדי שלא תביאו הקנאה בקיום המצוות, תוכיח תוכיח תמיתך, למצב שבו הוא מתנצח, מתנצחות עם חברה בחומות לידי חס ולתירת איבה, שעל ידי זה תתרד נפשו ולא תהיה זכה בעיתות התפילה. כבר יש לנו פה משהו מאוד מאוד עקבי בסימת הנושא הזה של השמחה והכוחות החיים המלאים בתור מנוע צמיחה של החיים הדתיים, החיים שבעצם ממוקדים במאמץ להגיע להופעת העניין האלוקי בתוך חיינו, וזה הדרך שבה הוא רואה את הדברים. בואו נראה, נשאר לנו עוד כמה דקות. האמת היא, נסתם הנושא של הברכות, אתם תהיו... אז אני חוזר, אני חושב שכל הגישה הזאת קשורה לזה שכשהמודל שלך הוא מודל של נבואה ושל דבקות בחיים, אתה לא יכול לשים את כוחות החיים בצד, את הכוחות שמחיים ושמביאים די ביטוי את החיים בצד. ולכן אצל רבי יהודה הלוי, בצורה שונה קצת מחלק מהאנשים שנמצאים בסביבה, שהדגישו הרבה יותר את התבונתיות, את המדיום הזה של החוכמה כנקודת החיבור אל האל, ששם יש יותר נטייה לפרישות מעולם החומר ופחות מלאות של עולם החומר. אבל כשאתה אומר שהעיקר הוא המעשים שאדם עושה בכלים גשמיים וחומריים, כשאתה נותן תוקף לכל המלאות של האדם השלם, אז זה מוביל לתוצאות אחרות, לתפיסת עולם אחרת. עד כאן היום. מספיק.